השיעור הראשון הוא כזה מלא בשמות ופרטים היסטוריים, אחר כך אנחנו נכנסים לעובי הקורה, אז אל תיבהלו, אוקיי? קצת סבלנות. זה מאוד חשוב. היה פה דלילה, הוא לא שאל אותך שאלות, מה אתם לומדים? יש למה אתה מספר, איך הוא עומד בתחנת הרכבת, בהודו, יחד עם עוד אנשים, ופתאום יש התרגשות גדולה.
החונך של
דלילה מה מגיע, כולם מתרגשים, איכשהו יוצא לו מפגש מקרוב עם
החונך של
דלילה מה, והוא אומר לו, אני כך וכך. אני לומד כך וכך במנזר זה וזה, וגשם מייקל היה עם המורה שלו, מהמנזר, שם בתחנת רכבת. והוא אומר לו,
החונך של
דלילה, מה אתה לומד עכשיו? והוא מגמגם, הוא לא זוכר את שם הטקסט, והלמה מאחורה מנסה ללחוש. אז אם יבוא פעם בא, הוא ישאל אתכם, אתם תגידו לו מה? לאנסונות? מי כתב? זה כתב. אז אנחנו נלמד, גם את הטקסט, אבל בעיקר נלמד פירוש על הטקסט, ביאור על הטקסט. הביאור נאמר על ידי אדם בשם קבונקה רינפוצ'ה. אז אמרו אחרי קבונקה רינפוצ'ה. קבונקה רינפוצ'ה. הוא כל כך חשוב שחשוב להגיד רק כמה מילים. רינפוצ'ה, בטח שמעתם את המילה. הרבה למרות יש להם את הסיום של רינפוצ'ה. רינפוצ'ה פירושו היקר. זה נמצוא שנותנים למי שהוא למה מאוד בכיר, או למי שהוא ראש מנזר, או שהיה ראש מנזר. או כאלה שכבר גלגולים, של למה מגלגולים קודמים, אז הם רינפוצ'ה מהתחלה, מרגע שמזהים שהם גלגול של מישהו, אז הם ישר רינפוצ'ה. בבונקה רינפוצ'ה היה אמנם גלגול של שטיינקה רינפוצ'ה, שהיה חונך לקיסר הסיני 200 שנה לפני כן. אבל בגלל שתמיד הייתה עוינות בין הטיבטים והסינים, לא קראו לו השם צ'אנקה רינפוצ'ה, אלא קראו לו קבונקה רינפוצ'ה. הוא חי במאה ה-20, הוא נפטר בשנת 1941. קבונקה רינפוצ'ה היה לו שם מיוחד, והשם המיוחד שלו, חיתרו אחריי דאצ'ן, נימפו. דאצ'ן, נימפו. זה שם מאוד מעניין שניתן לו. זה עונג. צ'ן זה גדול, נימפו זה לב או תמצית, אז מישהו תמצית העונג הגדול, והכוונה היא לעונג של הבודה, לעונג של הערה, מישהו לב ליבו של העונג הגדול של הערה. בקיצור אומרים שהוא היה מואר. הוא היה מורה מדהים, מורה משכמו ומעלה, נדיר מאוד, יצא שמו לתהילה בכל טיבט, וכשנתיים לפני מותו הוא נתן טיצ'ינג, שבטיצ'ינג הזה נכחו כ-20,000 איש בלאסה, שהוא בימים ההם, בלי מיקרופונים, אומרים שהוא היה איש גדול, והיה לו פרוג'קשן, לא היה צריך מיקרופונים. באותו לימוד שהוא נתן בלאסה, נוכח המורה שלי קן רינפוצ'ה, הוא היה בחור צעיר בן 18-19, בזמן שהלימוד ניתן, ועד אז הוא מספר לעצמו שהוא היה שבב גדול ולא מתעניין כל כך, היה במגזר, אבל לא כל כך עניינו אותו לימודים, והיה רק מחפש איך להתעלל במורים. ובאותו לימוד, הוא ישב בקהל, ודיבר בבוקר עם פוצ'ה, ואומר, משהו זז. משהו זז כשהוא שמע את הלימוד, ואז הוא נכנס לתלם, הגיע להיות ראש מגזר פרמש, ואני זכיתי, ולמה מדהים. בין התלמידים, ישב שם תלמיד שלו, בשם ריג'ן עם פוצ'ה, ריג'ן רינפוצ'ה, שהיה תלמיד של בבונקה רינפוצ'ה, היה אחד המורים של הדלאי לאמה הנוכחי, זה שביקר עכשיו בארץ, הוא היה החונך שלו, היה אדם מדהים, מואר, והוא גם היה המורה של קן רימפוצ'ה, שהוא המורה שלי. קן רימפוצ'ה, הוא תלמיד של טריג'ן רימפוצ'ה. טריג'ן רימפוצ'ה ישב בטיצ'ינג הזה של סבונקה רימפוצ'ה ולקח רשימות. ומהרשימות שלו אחר כך, קן רימפוצ'ה לימד. אבל למה היקר קן רימפוצ'ה הגיע שלא תהיה
את הרשימה? זה הזדמנות לתת לו קצת כבוד.
אז חזרו אחריי, קן רימפוצ'ה, גשת, לא סנטארצ'ה, קן רימפוצ'ה, גשת, לא סנטארצ'ה. נולד בשנת 1921, והוא נפטר בראשון לדצמבר 2004. אז הוא נכנס למדיטציה, עד השישי, במשך 5 ימים הוא היה במדיטציה, ואז המיינד הזה, אבל בראשון לדצמבר נשאר את הרכב השני. אז יש פה כמה מרכיבים לשם שלו. קן זה קיצור של קנפו. וקנפו זה ראש מנזר. רימפוצ'ה פירושו היקר. וזה תואר שנותנים למי שאו שהפך לראש מנזר, או שהוא גלגול של למה קודם. זה המקרים שאני יודעת, אבל אני לא מומחית בתארים. אז קן רימפוצ'ה פירושו שהוא ראש מנזר. עכשיו, הוא היה ראש מנזר, ואחר כך כבר לא היה ראש מנזר, כי הוא עזב את זה ובא לניג'רזי ללמד אותנו. אז מי שהיה ראש מנזר נקרא קן סור רימפוצ'ה. אלה שבאים לסר עמי איפה שהוא היה ראש המנזר, ומדברים על קן רימפוצ'ה, אז המקומים לא יבינו אותם, הם יחשבו שמדברים על ראש המנזר הנוכחי שלהם. אז אם אני הייתי באה לסר עמי, הייתי צריכה להגיד קן סור רימפוצ'ה, והייתי צריכה להגיד את שמו, כי אולי הם כמה ראשי מנזר בשעבר. אז קן רימפוצ'ה כאמור זה ראש המנזר היקר. גשה זה תואר, זה קיצור גם גשה, זה קיצור של גאווה שניין. גאווה שניין פירושו הידיד הטוב. במסורות היוגיות זה קליאנה מיטרה. זה הידיד הטוב, וזה כינוי למורה. במנזרים הטיבטיים זה הפך לתואר למי שהשלים את תוכנית הלימודים במנזר, ועמד בכל הפולמוסים הפוליים. ועמד בהם בהצלחה. יש מבחן סיום קשה מאוד, כמו הגנה על תזה של דוקטורט. יושבים שם כל החבר ושואלים לך שאלות קשות ואתה צריך לעמוד בהן. והן קשות כי הן כמעט נכונות, יש שם רק פסיק אחד, אתה צריך לגלות אותו בתוך כדי פולמות, להראות את הסתירה במה שהם שבו אותך, והם מכניסים את הסתירה בכוונה. אז מי שהגיע לדרגה הזאת הוא גשה. בין הרמות של הגשה יש גם מה שנקרא סיים בהצטיינות או הצטיינות יתרה, מתוך כל מחזור יש שניים שמסיימים הכי טוב, אלה נקראים קלרמפה גשר. והם מגיעים אחר כך לארמון הפוטלה ומקבלים מגע ישיר עם הדלאי לאמה. אז קן רימפוצ'ה היה לרמפה גשר. קן רימפוצ'ה אחרי שהוא סיים את הקלרמפה גשר עבר לקולג' הטנטרי גיומה, והוא עבר שמה לסגן ראש הקולג' הטנטרי. זאת אומרת הוא היה מועמד להיות ראש הקולג' ומשם היה ראש היקור לגלוקה, אבל עד חלשו הסיני, והקריירה נקטעה. הוא בא למערב ומעולם לא ניסה לחדש אותה. הוא היה מאוד צנוע, והוא ראה את זה כמשימה ושליחות ללמד דרמה במערב.
הוא אדם הגיע למערב?
הוא 71 נדמה לי. הוא הגיע לניו ג'רזי, הוא הלך לוושינגטון ללמוד קצת אנגלית באוניברסיטה. חזר לניו ג'רזי, יותר מאוחר חזר לשנה לסרמי להיות שם ראש מנזר, לפי בקשתו של הדלאי לאמה. ואחר כך שוב, על פי עשרות תלמידיו בניו ג'רזי, חזר בניו ג'רזי לרמל אותן, וזכינו. עכשיו אנחנו עוברים על השם הנזירי שלו. לוסנג זה כאמור יורד בשושלת מג'סון קאפה, שהוא היה לוסנג דראפה. פירושו תודעה, צילד. וטאו צ'ין זה השם שניתן לו על ידי המורה שלו, טריג'ן רימפוצ'ה. טאו פירושו קצה, או סוף. צ'ין זה ללכת, אז מי שהגיע עד הסוף, זה שמו, מי שהשלים את כל הדרך, זה המורה שלו מעיד עליו, מישהו שהשלים את כל הדרך. אז קן רימפוצ'ה גשם הפנטרצ'י. הוא זה שכתב את ההקדמה בספר. אני תלמידה גם של קן רימפוצ'ה וגם של גשם מייקל רוט. יותר מאוחר, גשם מייקל רוט, שתלמיד גם כן של קן רימפוצ'ה, שרח את זה לספר, את הדימות כמו שהוא קיבל, מקן רימפוצ'ה, על פי הרשימות של טריג'ן רימפוצ'ה, על פי הרצאות של פבונקה רימפוצ'ה, של ביאור לג'סון קאפה גדול. אז כל זה, גשם מייקל הוסיף הרבה הבהרות והערות, כיוון שפבוקה מדבר לקהל כבר עם ידע מסוים, בו שלקהל המערבי אין את הידע, אז הוא הוסיף את כל ההערות האלה.
אם נסכם שוב את שלוש אבני הדרך, הראשונה ביניהם היא התפנית.
פיתוח ההבנה של סבל שלי ושל הזולת, וזה דורש לימוד והתבוננות, זה לא בא מעצמו. התפנית היא התהליך הזה שבו אני מבינה את הסבל בעולם הזה, אני מפתחת פרידה ממנו, ואני מבינה שאין לי בעולם הזה שום דבר שיכול להוציא אותי מזה. לא באמת. אין אף ג'וב, אין אף מכונית, אין אף בן זוג, אין אף מוניטין, אין אף קריירה, אין שום תואר, אין שום ניתוח פלט, אין שום דבר שהוא ארצי. אין שום דבר בעולם הזה שיכול להוציא אותי מזה. אין שום דבר. אז הראשון זה תפניס, זה הפנייה הזאת אל הרוח. השנייה זה השאיפה להערה, הרצון להביא את עצמי להערה, והרגש המכריע שהוא בא מפה, ויש לזה אספקט של הכנסת הרוחות לתוך הערות המרכזי, יש פתיחה של צ'קרת הלב, ויש קשר אנרגטי אחר עם היצורים בעולם. זאת חוויה רוחנית מאוד ספציפית ומאוד עמוקה, וכשזה קורה לבן אדם יש תחושה שנפתח לי בו, ויש מין תחושה של אור שיוצאת, אור שקוף, מנהים, ואהבה מדהימה לכל הבריאות, יכולת לראות את כל הבריאות ביקום, בו זמנית, ולדעת שמרגע זה ואילך, כל מה שתעשה בחייך זה כדי להוציא אותם מזה. שהחיים שלך מרגע זה ואילך מוקדשים אך ורק למטרה הזאת, אין שום דבר אחר, מכיוון שבעקבות התפנית, הסלידה מסבל שלי הגיעה לממדים מדהימים, והסלידה מסבל של הזולת נכנסה באותה סירה. ובעקבות האהבה הגדולה הזאת הזולת, ואנחנו נדבר עליה, נוצר רגע שהוא שולט בחיי עכשיו, ואני מתמסרת לו לגמרי. הוא מכתיב עכשיו לגמרי כל פעולה בחיי. מרגע זה ואילה לא יהיה דבר שאני לא אעשה כדי להוציא את הברואים מסבל. זה הופך לדבר המנחה והמכריע שכפוי עליו כבר. וזה מה שמכניס אותנו לתלם להערה, ובלי זה אנחנו לא בתלם. והדרך השלישית זה ההשקפה הנכונה. ההשקפה הנכונה שמתחילה להפוך את הטעות הטרגית הזאת והפטלית שהורגת אותנו, שאנחנו כל הזמן נמצאים בה. ההשקפה הזאת היא שמתחילה להבין מאיפה באים דברים, מתחילה להבין סיבה ומסובב. מאיפה באו הדברים, מה הסיבות באמת לדברים, האם ההעתקה בבחינה מביאה לי את הציון הטוב, או אולי לא.
חייבים לעשות זה בדרך הזו, זה לא יכול לבוא קודם. קודם השקפה הנכונה ואחר כך תפנית.
זה הסדר, אבל זה לא אומר שאת צריכה להפסיק לחשוב על אחרים בהתחלה ורק לחשוב על עצמך. אבל יש שזה מתפתח בסוף זה ככה.
אמרת שאתה מבין ששום דבר לא יכול להביא לך את זה, לא הרכוש ולא המוניטין ולא הפרסום ולא הילדים, כלום.
שום דבר ארפי.
אני יכולה להגיד ממתקנה אולי, שתגידי לי מנכונה או לא, שבעצם הכל שטויות, אני לא אעשה ילדים ואני לא יהיה לי רכוש ואני לא אעבוד, זה הכל לא כלום בעצם, לא? אם זה לא חשוב, וזה לא חשוב, וזה לא חשוב, וזה לא חשוב.
יופי של שאלה. אנחנו לא אומרים שכל הדברים הארציים שיש בחיים שלנו לא חשובים. מה שכן קורה זה שאנחנו עכשיו מתחילים להתייחס אחרת לדברים האלה. במקום להיות מטרה שאני נוהה אחריה כמטרה לפני עצמה, הדברים האלה הופכים עכשיו להיות כלים להביא אותי להערה, ואז באמת להיות לברכה לילדים שלי ולבוס שלי ולאנשים שלי. ומביא אותי אל אותם המקומות ממקום אחר לגמרי. ג'טן קאפ הגדול כאמור כתב הרבה טקסטים, וזה אחד הקצרים ביותר שיש, והוא כל כך מדהים כי הוא מכיר את הדרך בצורה כל כך אנטיקית. יש טקסט אחר שלו שנקרא כתבו אחריי, למרים?
למרים.
שן מור. למרים?
למרים.
שן מור. זה טקסט מאוד ידוע, אולי הכי ידוע, של ג'טן קאפה, והוא טקסט שמן שתורגם לאנגלית בשלושה כרכים. למרים שן מור. למה זה דרך? רים זה שלבים, אז שלבים בדרך, צ'נמו זה גדולה, זאת אומרת, הספר הגדול על השלבים בדרך להערה. ואצל הטיבטים, ספר שמלמד חוכמה הוא תמיד בא עם סיומת נקבי, עמוד זה סיומת נקבי, חוכמה היא תמיד נקבה. אז הספר הגדולה על השלבים בדרך להערה. ספר מדהים, שמכיל את כל השלבים בדרך בדיוק, בסדר הנכון, בלי שאף אחד חסר, הוא מאוד מפורט. אז אמרנו למ דרך, ודרך זה משהו שמביא אותנו במקרה הזה להערה, להיות בודה. עכשיו אנחנו אומרים בודה, אנחנו כולנו שמענו על הבודה שחי לפני 2500 שנה בהודו, הוא מאוד חשוב כי הוא העביר לנו את התורה, אבל כשאנחנו אומרים אני אהיה בודה, אני לא מתכוון שאני אהיה אותו איש שנפטר בהודו לפני 2500 שנה. מקווים שאני אגיע למצב של להיות ישות מוארת. אז יש אופק של כתבים שכולם נקראים למרים. הדרך המדורגת להערה, הרבה למות כתבו למרינים, כתבו מדריך מדורג בדרך להערה, במסורת הטיבטית. הראשון שעשה את זה היה לורד התשע, שהוא חי בערך בשנת 1100 משהו כזה, והוא היה בין הראשונים שהביאו את הבודיזם לטיבט, הוא היה הודי. הוא היה ראש מנזר בהודו, והוא זמן על ידי הטיבטים לבוא ללמד אותם בודיזם, הוא כבר היה איש מבוגר, והמסע להימאליה היה קשה, והוא הרבה זמן סרב, והמלך שלח הזמנות והוא סרב, ובו שבא נפנרו רחמיו על הטיבטים והוא עלה. הגיעו גם בודיזם לפניו, אבל הוא הביא את הבודיזם מאוד ברצינות לטיבט, והוא כתב למרים בזמנו, הוא התחיל במסורת, יש לו למרים נפלא. אז כל הכתבים האלה, למרים, הם הדרך המדורגת להערה, הם כולם יציינו את כל השלבים שאתם שומעים כאן, מי יותר פירוט, מי פחות פירוט, מי הדגשה כזאת, מי הדגשה כזאת. בכל הלמרינים האלה יש חלוקה לשלוש רמות של מתרגל. יש מתרגלים ברמות שונות. ויש טיצ'ינג לרמות שונות שמתרגלים. הבודה לימד לרמות שונות של תלמידים. הרמה הראשונה של תלמיד זה תלמיד שבא אחרי שהוא כבר קצת הקשיב לדרמה וקצת הקשיב לצורות הקיום בגלגל, והוא כבר מתחיל קצת לשקשק מהקיום בעולמות התחתונים, כי מתחילה הבנה לחלחל שהחיים לא התחילו עם הלידה הזאת והם לא יגמרו כשהגוף הזה ימות. ואז מחכה לבוא השאלה, אז לאן אני הולך? לאן אני הולכת הלאה? ואיך זה קורה. ואם השאלה מתחיל חקר, התשובה, והתשובה היא לא מצמחת, מכיוון שרוב היצורים הולכים לקיום מאוד בטוב. וצריך להבין את זה כמובן. צריך ללמוד. ואז אנשים אומרים, אני לא רוצה ללכת לשם, למקומות הסובלים, לעולמות הסובלים שמתוארים כאן. ואז אדם בא מתוך השאיפה שלא ליפול ללידה נחותה, כבעל חיים, כיצור בגיהנום, כרוח ואיבה, צורות מאוד סובלות שקיעו. ושאם לא נעשה משהו, הסיכויים שלנו גדולים להגיע לשם, מאוד גדולים, מאוד 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 גדולים. אז אדם בא עם הפחד הזה בליבו, ועם הרצון לברוח מהגורל הנורא הזה, וזה נקרא מתרגל עם ההיבט הצער. ההיבט הוא צער, כי הוא מכוון על לא להגיע לסבל הנורא של העולמות הנחושים. והבודה נתן טיצ'ינג שמיועדים למנוע את המצב הזה, למנוע את הנפילה הזו. ורוב היצורים נפלים לקיום נחות. הרוב הגדול המכריע של האנשים נפלים לקיום נחות. אז מי שכבר למד לברוח משם זה כבר הישג רוחני מאוד גדול. ברמה השנייה יש את המתרגל שהולך צעד אחד נוסף. עכשיו אני גם ממשיך ולומד ומבין, אוקיי, אז נמנעתי מליפול לשם, עכשיו אני בן אדם. זה סיכוי שלי להמשיך ולהישאר כבן אדם, אבל עדיין קטנים. אז קניתי לי עוד גלגול אחד, ומה? אז האדם הזה מתחיל להבין יותר בכלל מה זה קיום סובל, מה זה קיום סוצר, ואומר, אני לא רוצה לקנות עוד גלגול אחד, אני רוצה לצאת לפה. אני רוצה לצאת להערה, אני לא רוצה יותר קיום סובל. אז זה אדם שכבר שואף לצאת מכל סבל, להגיע לנרוונה, ללמוד מהם הסיבות לסבל ואיך להפסיק אותם, אבל עדיין הפוקוס שלו הוא על עצמו. ואני רוצה ללמוד איך לא לסבול. ויש טיצ'ינג שמיועדים לאנשים האלה. הבודה לימד טיצ'ינג לאנשים האלה. זה נקרא היבט הבינוני. זה רמה 2. עכשיו יש רמה 3, והיא הכי גבוהה, וזה נקרא היבט הרחב. וזה מתרגל שאומר, לא טוב, נגיד שאני אמרתי איך לצאת מצוות, אבל מה עם כל האחרים? איזה שמחה יש לי אם אני החלטתי ואחרים סובלים. אז הוא אומר, אני רוצה ללמוד איך לצאת, אבל גם לצאת כל האחרים. זאת רמה אחרת לגמרי של זלזול, וגם אותה עבודה לימד. ולכן טיפים שונים יכולים לבלבל, כי הסקופ שלהם, ההיבט שלהם הוא אחר, המטרה שלהם היא אחרת. ההיבט הרחב, אדם אומר, אני רוצה לצאת, אבל גם להוציא אותו לחיים. ואנחנו אומרים שזאת הדרך היחידה להגיע להערה המלאה של הבודה. כי זה נכון שעם רמה 2, עם ההיבט הבינוני, אפשר להגיע לנרוונה, אבל אי אפשר להגיע להערה המלאה של הבודה, ואנחנו נלמד את ההבדלים האלה. ויותר בפירוט בקורס מספר 2.
כן,
אני יודע נכון, מביאים לזה שאחרים לא יסבלו על ידי זה שמלמדים
אותם
איך להיות מורים. כן, אבל אני רק יכולה ללמד את זה ביעילות, אני לא נעשיתה. אחרת אני אפילו לא יודעת מה אני אצטרך. אם אתם מתחילים להיות מורה, ואני מקווה שאתם תוכלים שיהיו מורים, זו המטרה. ויושב לי מולך תלמיד ושואל לך שאלה, ואתה מוגבל בכמה אתה יכול לעזור להם. אני חייבת להגיע לשם כדי שנוכל לעזור. אנחנו נדבר ביותר על זה, אנחנו מדברים על לנצח את המוות, נכון? צריך ללמוד את זה בעצמי לפני שאני יכולה ללמד משהו. כדי שדרמה תתפוס, כדי שהתלמיד ידבק עם הדרמה והדרמה תדבק אליו ותביא לו ברכה, צריך לבוא עם התייחסות מסוימת, עם התייחסות נאותה. אתם יודעים, אם תמיד יושב ולא מעניין אותו, שהראש שלו במקום אחר, זה בכל כיתה, זה לא רק בדרמה, נכון?
אז זה מאוד חשוב.
במסורת הטיבטית יש אפיון של שלוש בעיות שאם הן מופיעות אצל תלמיד, הלימוד לא יתפוס. משווים את התלמיד, ספיר. אני אדבר אתכם קצת על הספיר. מה הבעיות של הספיר? אני חושב שתרגום יותר טוב במקום ספיר, נגיד כאן כאן. הבעיה הראשונה של צלצל זה שהוא הפוך. אם המים שלנו כמו הפלקן, אם אנחנו סומכים אותו הפוך, עם הפתח כלפי מטה, אז לא משנה כמה המורה מדבר, לא נכנס שום דבר. מתי זה קורה?
שבאים בגישה של אנטי.
או בגישה של אנטי, או בגישה של אני כבר יודע. יש לזה כמה אספקטים. הכי גרוע זה שבאים עם אני כבר יודע. אז אין סיכוי שיכנס משהו. המורים שלנו משווים את הדרמה כמי שלגים זקים שזורמים מהפסגות. זה הטיבטים, אתה זוכר, הם גרים בהימלאיה. הם זורמים מהפסגות, והתלמיד, כדי שהדרמה תגיע אליו, הוא צריך להיות נמוך כמו פני הים. שפוק וענב, ומוכן לקלוט. אם הוא מתיישב לו שם על ראש ההר, אז הוא יישאר שם על ראש ההר, מה אם לא יגיעו אליו? אז זה מאוד חשוב. מאוד חשוב, לא משנה כמה אתם יודעים וכמה למדתם. כשאתם באים לשיעור, תשימו את זה בצד. אף אחד לא ייקח את זה מכם. מה שאתם יודעים, אתם יודעים. אי אפשר לקחת את זה מכם. אבל בינתיים, בזמן השיעור, שימו את זה לצד. ותבואו לקלוט, ותבואו עם ענווה. נורא חשוב. שגיאה אחרת שאנשים עושים בהקשר הזה, זה שהם יושבים והם משווים. ביהדות שמעתי ככה, בקבלה שמעתי ככה, במורה הבודהיסטי שמעתי ככה. יש כל כך הרבה תורות, וכל כך הרבה דרכים, והרבה מהם דרכים מעונות. אבל אם אתם כל הזמן עסוקים בהשוואה, אתם לא קולטים את המסר. אז מאוד חשוב, בזמן השיעור, את זה לא לעשות. אחרי השיעור, אם אתם רוצים, זה טוב. בזמן השיעור תפתחו למה שהשיעור נותן. אז זה בקשר לקנקן ההפוך. הבעיה השנייה של הקנקן, זה שיש בו חור. שהוא נוזל. נכנס מפה, יוצא מפה. תלמיד יושב, והוא לא שם לב. הוא אוהב. מה גורם לזה?
חבות.
מחשבות אחרות, הסחת דעת, ומתחת לכל זה, שעוד לא התעוררה השאלה, התשובה הבאה לפני השאלה. עוד אין את החיפוש של איך לצאת מסבל. אז הרבה פעמים טוב להתחיל עם מדיטציה קצת להתחבר עם הסבל, עם המוות, עם הסופיות שלנו, ואיך אנחנו יכולים לנצל את החיים האלה בצורה מדהימה. וזה פותח לנו את ההקשבה, אז אנחנו לא תמיד יכולים לעשות את זה בשיעור, אבל אני מזמינה אתכם לפני שאתם מתיישבים, כשאנחנו עושים את הספילות, לבוא עם מה המשמעות בחיים האלה שלי, מה אני מחפשת, למה אני פה. כיוון שהדרמה באה להוציא אותנו מסבל, הדרמה באה להביא אותנו לאושר המפגש של הבודה. אבל אם אנחנו לא באים מתוך מסעת הנפש הזאת, אז אנחנו לא נקבל את זה מהשיעורים. אז מאוד חשוב לבוא עם השאלה ולהיות עם השאלה, וזה טוב. הדבר השלישי, הבעיה השלישית של הספיר, הקנקן, הוא כבר ממפת הפלפי מעלה, ואין בו חור, אבל הוא לא נקי. מלוכלך. מה פירוש מלוכלך? יש לנו משמעות מאוד ספציפית כאן. שקורסי הרבה
דברים רואים, שמרות
יותר. או שבאים עם מוטיבציה לא נכונה. אז זה מאוד חשוב, אז זה חשוב לדבר. וקנטן מלוכלך פירושו ספציפית כאן, שבאים עם מוטיבציה לא נכונה. אני באה לשיעור דרמה, וכל מה שאני רוצה זה למצוא לעצמי דוקטור. היו לי תלמידים שבאו והקשיבו וישבו, ובסוף השיעור אמרה, נורא מעניין מה שדיבר, באמת נורא מעניין, אבל אגיד לך האמת, אני נורא מודדה, אבל מפתת את בן זוג. אני הלכה. אנשים שלומדים דרמה חותרים גם בעיות של החיים האלה. כולל למצוא בן זוג, כולל בעיות מחסור תקציבי, כולל כל בעיה שיש לכם בחיים. כל בעיה שיש לנו זה צורה של סבל. סבל או אינוחות או אי-שביעות רצון, כל בעיה כזאת. הבודה אומר שאת כל אלה מותר לפתור, ובוודאי שכל אלה יפתרו בדרך אל הראש של הנפטר.
אבל זאת לא המטרה האולטימטיבית כאן. המטרה האולטימטיבית שלנו
היא להגיע ליעה, להביא את עצמנו למקום שאני לומדת בעצמי איך לחסל את הסבל שלי על מנת שאוכל ללמד את אותו דבר לאחר, שאוכל לעזור לאחרים להגיע לאותו מקום. אם המוטיבציה לא נכונה, אתם תקבלו איזשהו ערך בשיעור, אבל הוא יהיה מאוד מוגבל. זה כמו שילמתם $1,000 וקיבלתם ערך של דולר, זה מה שזה יהיה. אז חשוב מאוד לקצור את המוטיבציה בזמנך, בגלל זה אנחנו שרים את השירים ועושים את התפילות עד בו הערתי את מנצחי ובודה בדם ובסיים, אנחנו אומרים תביאי נפותם של טובים ועשיים לפי דרע למען כל הבריאה. אנחנו עושים את זה בין השאר כדי לפות את המחסה, את התכנית בדבר הרוחני, ולקצור את ההתכוונות, את המוטיבציה, שזה בודי פשיטה, שניהם יחד בתפילה הזו. אז זה השלוש הבעיות של הציון. עכשיו אני רוצה לסיים את השיעור הזה. יש לכם שיעורי בית. יש לסוף כל שיעור שיעורי בית. כולם מקבלים 98 ומעלה. כל המטרה היא זה שאתם תחזרו על החומר, תשלימו אותו, ועוד יותר חשוב, תוכלו להעביר אותו הלאה. מכיוון שאם אתם לא תמשיכו את זה הלאה, הידע המדהים הזה יגבע, ואנשים לא יוכלו להגיע להם. כל אדם בדרך הרוחנית בשלב מסוים מתחיל להעביר את הדרך וללמד אחרים. למה אתם מכשירים את עצמכם? להיות מורים. מהו הבודה? הוא מורה להצטרות. אתם בקורס מורים. זה המטרה. אז תשבו בקבוצות, תענו על הלאה. בשיעורי בית, כדי שאתם תוכלו ללמד את זה יותר בזולם. יש לנו שתי תפילות לסיום. שוב מגישים את המנחה. חשוב לעשות את המנחה עם התכוונות טובה, כי אנחנו כבר מרגע זה צריכים להתחיל לסבור את מכלולי החסד. וכשאם אנחנו נחת את זה הכוונה שמאחורי הקריאה. אז אנחנו עכשיו נגיש מנחה למורים, ואחר כך נעשה תפילה של הקדשה.
ופנינים של כל חסד הם לעזרה, וליבי ירחנה, ואת אישנה, כגן שנתה הרע. וליבי ירחנה, ואת אישנה, כגן שנתה הרע. לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו
אשר משנה אלו הם נובי.